טוב, אנחנו אתמול התחלנו לפסוע בפסיעותיו של הרמח"ל בחלק השני של החסידות, אופן העשייה. והתחלנו את היראה ודיברנו עליה כמה דברי הקדמה. נזכר קצת מה שאמרנו, יש יראת עונש, שהיא יראת תתאה, יראה נמוכה, שחשוב שילדים יהיו לה ממנה, וגם אנשים מבוגרים קצת יהיה להם, אבל עולים למעלה מיראת תתאה נמוכה אל יראה אילאה, שהיא יראת הרוממות שעליה הוא ידבר היום, שכבר אתמול ראינו את זה. ובתוך יראת רוממות יש ביטויים כמעט זהים, דומים, מקבילים, יראת כבוד, יראת חטא. אחרי זה דיברנו שיש יראה כשהיא באה אחרי... וואה, תודה רבה, יישר כוח. לי מספיק אחד, אתה יודע.
זה לא תיאמת איתי.
מספיק אחד, אור.
אבל...
מה אני אעשה?
מה נעשה עם זה אז?
יש פה חבר'ה הרבה.
מי שרוצה את זה?
בועז חיים, ידידים, מבוגר, חשוב. לא, 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 לי זה טוב. סליחה, אור. בוא נגיד שאין נפקמינה, נכון? בעולם הבא לא יתבעו אותי לדין אם זה כפית אחת או חצי כפית או כפית וחצי, נכון? לא על זה אני אעמוד לדין. על כל פונים, נחזור לעניין, וגם אמרנו שיש יראה אחת שמופיעה בסוף כל היראות, ובה הצטיין אברהם אבינו, היא יראת האהבה. וזה הסביר המהר"ל בנתיב יראת השם, שיראת האהבה, הכוונה היא שיש לאדם אהבה ויש לו דבקות בשם, ואז הוא ירא שלא תהיה פגימה כלשהי באהבה. כמו שסכין ששוחטים, אם יש פגימה קלה בחוד, בלב של הסכין, אז הוא פוסל את השחיטה. ככה אהבה של גדולי ישראל שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, הם יראים שלא תהיה שום פגימה, שהיראה תהיה יראה, שהאהבה תהיה אהבה מושלמת, ואז בא אחרי אהבה יראה שמין בלם כזה שומר. יש עוד יראה שאותה לא הזכרתי אתמול, והיא יראה בסיסית, יראה טבעית. ולמה אני מתכוון? כל אדם נברא בבריאה שלו, ובריאה הזאת להיות ביראה, כל אדם נברא עם תחושת התבטלות אל המקור שהביאו לעולם, שיצא אותו, ברא אותו, ואחרי זה באמת משגיח עליו, שומר עליו. נכון, יש את אבא ואמא, אבל כולם יודעים שיש דבר גבוה יותר, שהוא יצא אותו, שגיד יש מאין, ושהוא באמת משגיח עליו. אז עד שאדם לא מבלבל את עצמו, ועד שאדם לא עוטף כל מיני קליפות ושריון כזה, שהוא מונע את עצמו מלשמוע את הקול האלוקי הפנימי, אז היראה הזאת היא מדברת מתוך כל ישותו. אתם מבינים חבר'ה? כלומר, היראה הבסיסית ביותר זה יראת לשון המהר"ל, יראת העלול מפני העילה. כלומר, העלול זה הנברא, שהוא מרגיש בתוך תוכו שמישהו, איזושהי מציאות גדולה, הביאה אותו לאן שהוא נמצא עכשיו. אתם מבינים חבר'ה? זו יראה כל כך חשובה, כי אם נזכה, נחזיר את עצמנו למצב של ילד קטן, של עובר, לא עובר, סליחה, של גמול שיונק מאימו, ושהוא יודע היטב כמה שהוא זקוק לחלב אם, אז ככה גם אנחנו זקוקים לעשיית הדשמיה, להחייאה התמידית שהשם מחיה אותנו, והלוואי שלמרות העובדה שאנחנו נהיים מבוגרים וגולשים לתוך מאומת החיים וכל התחרות שיש בחיים, וכביכול אנחנו אנשים מתוחכמים, שנדע לחזור לתום הזה, לטל הילדות, שיש יראה בסיסית, שכשאתה אומר לילד קטן אלוהים, אתה רואה שעיניו מאירות, הוא יודע על מה מדובר, למרות שלא למד ספרי אמונה והוא לא יודע קרוא וכתוב, אבל לך לילדים בגיל 3, גיל 4 בגני ילדים, תראה שהם יודעים בדיוק על מה אתה מדבר, כשאתה אומר להם, אלוהים ברא את העולם, ברא את השמיים, את הארץ, ברא גם אותנו, נותן לנו לחם, נאכול, בוא נברך, בוא נתפלל. כל תינוק עם מטה אותו תופס סידור של האבא, מחזיק אותו הפוך כמובן, ומתחיל להתנועה. נכון חבר'ה? אנחנו מכירים את התנועה הזאת של המון המון ילדים קטעים, כי הם מרגישים בתוכם את ההתבטלות אל המקור. רק ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו נהיים כאילו חכמים ודוקטורים וכדומה, פרופסורים, אז כבר אנחנו מזלזלים בתחושות הטבעיות. אז היראה הכי חשובה שצריך לחזור אליה, זו היראה הבסיסית. אלוקים עשה שיראו מלפניו. עצם העשייה והבריאה, בריאה הזאת להיות ביראה, הבריאה יוצרת יראה. וכמה צער לנו על עצמנו, על העולם, שאנשים מחניקים ומשכיחים מעצמם את היראה הטבעית הזאת, שנמצאת גם כן לא רק אצל ישראל, גם אצל אומות העולם. ולא רק אצל אומות העולם, גם אצל בעלי החיים. כשהכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, פסוק ידוע בברכי נפשי, אז הם לא יודעים בדיוק לכתוב בספר ולתת הרצאה, הראיות לא יוכלו להסביר, אבל הם מרגישים בתחושה עמומה, בלתי מוסברת, שהם שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, הם יודעים שיש מציאות מעליהם, ובעיניים אולי לא נראה, אבל גם בצומח יש פריסת כנפיים, פריסת ענפים לשמיים ורצון לינה כטל שמיים, ואפילו הדומם שנראה לנו מת לגמרי, גם הוא מלא חיים בתוכו, כמו שמדענים הרבה פעמים חושפים כל מיני זרמים תת-קרקעים נקרא להם, שלא נראים לעין, בתוך הדומם באמת הוא מלא חיים, והחיות הזאת גם היא פונה לשמיים. אז נשמע אולי קצת מיסטי מה שאמרתי, קצת מרחף, אבל זו אמת למיטה שכל המציאות שנבראה היא באמת מתבטלת אל המקור שלה שברא אותה. וככל שאדם נהיה יותר מתוחכם, אז הוא מנסה להשכיח מעצמו את הקול הפנימי הזה שמדבר בתוכו ואומר לו לירא את השם. בסדר חברים, אז למעשה כל היראות כולם השכליות שדיברנו מיראת עונש ומעלה, הן כולם נובעות מהיראה הבסיסית, הפשוטה, שנמצאת באדם הישר. אלוקים עשה את האדם ישר, לא ברא השם את עולמו, אלא כדי שיראו מלפניו. והבריאה היא הקרש קפיצה ליראה, היא הגורמת ליראה. בסדר חברים? זאת אומרת שיהודי שהוא דתי, הוא יהודי טבעי. יהודי שהוא ירא שמיים, אז הוא יהודי טבעי. הוא נותן לתחושה הטבעית שלו לפרוץ מתוכו. אז בואו נקרא שוב פעם מתחילת הפסקה הזאת. יש פה כמה חבר'ה חדשים, אז אולי מי שיושב לידם יראה להם. דורון, אם אתה יכול להראות אמרה לך כבר, בחור טוב דורון. ודניאל, אם אתה לא מוצא, אז יש פה עוד דניאל, הוא יראה לך. דניאל ודניאל. דניאל, אנשי חמודות. הנה עיקר היראה היא יראת הרוממות, שצריך אדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה מצווה. ואמרנו אתמול שלמעשה כל ימינו אנחנו על תקן של עושה מצווה. שליחות אלוקית, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה המעשהו, כמו שכתוב בגרת הרמב"ן שאתם ודאי מכירים, והוא מה שהזהיר התנא, היום כבר לא ניתן להגיד פרקי אבות אלא מסכת ברכות, וכשאתה מתפלל דע לפני מי אתה מתפלל. תמיד אנחנו יודעים את זה, אבל ידיעה ככה סמויה, עלומה, והידיעה הזאת צריכה לצאת מן הכוח אל הפועל. והנה שלושה דברים צריך שיסתכל לאדם ויתבונן היטב כדי שיגיע אל זאת היראה. אז כששוב ישבתי והכנתי את זה הבוקר מוקדם לקראת לימודינו, הבנתי שהשלושה דברים האלה זה לא למישהו שלא מאמין שיש מציאות אלוקית. כלומר, אם מישהו מתעקש, סותם את העיניים ואת האוזניים, ולא רוצה לשמוע את הקול האלוקי שמדבר אליו מכל פינה, ואת ההשגחה האלוקית עליו, על עם ישראל ועל העולם, ואת התורה שהשם נתן, את הנשמה שנתן בתוכנו, אדם שרוצה להיות עיוור חירש כלפי העניין האלוקי, הוא לא ישתכנע ממה שכתוב כאן. כאן מדבר המחל על אנשים שיודעים שיש אלוקים בעולם, וכשהם מתפללים, הם לא חושבים שמתפללים סתם מול הסטנדר, הם מבינים שהם מתפללים בפני הקדוש ברוך הוא, ואז אומר לו, אותו אדם שמאמין, הוא מחדד את הראייה הזאת. מבינים חבר'ה? הוא לא בא כאן להוכיח אם יש אלוקים, או ההפך חלילה, מה שברור שיש, אבל לא זה מה שבא כעת להסביר, כשאומר, צריך שיסתכל אדם מתבונן, אלא אותו אדם שיודע באופן, נקרא לזה, פשוט, בסיסי, שיש אלוקים ושהוא מתפלל אליו, אז מכאן והלאה צריך להסתכל על שלושה דברים. האחד, שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו. כי אמרנו, דובר על מישהו שמאמין. אז כאשר אתה אומר, ברוך אתה השם, ואתה משתמש בנוסח הזה שחיברו אותם תנאים אלוקים, אנשי כנסת הגדולה, שחלקם נביאים היו, שהם חיברו את תפילת עמידה, ולא רק בתפילת עמידה, גם בפסוקי דוד המלך, פסוקי דזמרה, ובקריאת שמה ודאי שכתובה בתורה, ותפילת עמידה זה הכי עמידה לפני הבורא. אז האחד יחשוב אותו מאמין, ויחדד את ההבנה הזאת בתודעה שלו, שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ונושא ונותן עמו. יותר נושא מאשר נותן, מה בדיוק אפשר לתת לקדוש ברוך הוא, אלא כאילו נותן, כשמשבחים אותו, אבל לא שהוא באמת הוא זקוק לזה, זה כאילו, הכוונה היא שהוא עומד ומדסקס דברים עם הקדוש ברוך הוא, מדבר איתו כדבר איש עם רעהו. אף על פי שאין אינו של אדם רועהו. דיברנו אתמול על זה שבדתות אחרות באו לפתור את הבעיה, יש להם השבוע כל מיני חגים, הולכים עם בובות, שזה דמויות של אותו האיש, וכל מיני דברים משונים. בכל אופן, הם באו לפתור את הבעיה על ידי מבובות ועד פסילים, וכדומה, ואצלנו ביהדות כל כך הרחיקו, והתורה מלאה 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 מאיסור עבודה זרה. ואל תחשבו שזה רק פעם עבודה זרה, כאשר היו אלילים רבים בעולם, כי גם היום יש אלילים בדת הקתולית, אבל גם איפה שאין אלילים, אדם יכול להפוך את אלוקים לעבודה זרה, בזה שהוא מקבע אותו. שאומר, אני מבין בדיוק מי הוא, מה הוא, אני יכול להגדיר הגדרות באלוקות, כי הגדרה באלוהות, אומר הרב קוק, היא אליליות רוחנית. יש אליליות פיזית ויש אליליות רוחנית. אם אתה מגדיר את הקדוש ברוך הוא, אתה לא אומר שהוא אין סוף, בלתי מושג, שכל הגילויים וההופעות באים ממנו, אלא הוא כזה בדיוק, ואני יודע איך הוא, אז זה גם סוג של עבודה זרה, כי אתה בונה כאן איזה דמות, סוגר אותה בכל מיני ממדים רוחקים, מרחבים, מרחקים. טוב, בכל אופן, היהדות כל כך הרחיקה את העניין הזה של העבודה זרה, אז זה קשה לנו עד הסוף לצייר את הציור, גם אם אנחנו מאמינים, וברוך השם מאמינים שיש בורא לעולם, והוא בחר בישראל, ובחר בארצו, ונתן את תורתו, עדיין קשה לאנשים לממש את ההבנה, את האמונה הזאת בראיית חוש, להאמין ממש, או להאמין כן, אבל כאילו לראות ממש שהם עומדים לפני הבורא יתברך שמו. אבל אם נעשה את זה, אז התפילה תזרום, דע לפני מי אתה עומד. אז נחזור שוב לדבר הראשון, האחד שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ואומר לו, ברוך אתה השם. והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע, והוא נושא, זה דברים שאני יוספתי, לא כתובים לספר, ונושא ונותן עמו, אף על פי שאין עינו של אדם רואהו. ותראה, סליחה, כי זהו היותר קשה שיצטייר בלב האדם ציור עד הסוף, ציור חזק, ציור אמיתי. יען, יען, זה משום שאין החוש, חוש הראייה או חוש מישוש, שיכול לגעת באיזה פסל או עלינו, יען, אין החוש עוזר לזה כלל. לא סתם 2000 השנים הראשונות של העולם, עד שופיע אברהם אבינו, הכל היה שורץ, סליחה למילה, אבל נגוע בפסילים, באלילים, ומי ששבר פסילים, זרקו אותו לכבשן האש, כמו שעשו לאברהם, רק שברוך השם הוא יצא בסדר. יען, אין החוש עוזר לזה כלל, כי הם רצו באותם 2000 שנה למשש. וכשנאמר לעם ישראל בר סיני, לא תעשו אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא עמדו בזה, ותוך 40 יום נפלו ובנו לעצמם עגל זהב. אמנם מישהו בעל שכל נכון, וצריך להוסיף, והרמח"ל מדבר על מאמין בקדוש ברוך הוא, לא צריך לשכנע אותו שיש אלוקים בעולם, ושבאמת הוא לא גוף ולא דמות הגוף, ושהוא בחר, בכל העולם בחר בישראל עמו, וכאן בארץ ישראל, בירושלים, זה מקום שהתפילות הן מאוד מאוד מתחברות ועולות. אמנם מישהו בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לחזק, לקבוע, להשריש בליבו את אמיתת הדבר, איך הוא באמת בפסוקים שומר, בברכות שומר, באותן מילות קודש שניסחו לנו גדולי ישראל, עתיקי הימים, איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו מתחנן, ומאיתו מבקש, ונוסיף אותו משבח, ואליו הוא מודה, והוא יתברך שמו, מאזין לו, ומקשיב לדבריו. ואין אפס בדברים האלה, חבר'ה, אין מקרה שהקדוש ברוך הוא מתפטר מן העולם, או הולך לישון וכדומה, כמו שידוע, לא ינום ולא ישן, שמי ישראל, הקדוש ברוך הוא לא פורש לגמלאות, אלא יש לנו אב זקן, אבל האב זקן הזה הוא צעיר מאוד, כלומר, אין זקנה באמת לקדוש ברוך הוא, רק נצחיות. והוא יתברך שמו, מאזין לו ומקשיב לדבריו. ודיברנו אתמול על שאלה שאנשים כולם שואלים את עצמם, אבל פעם התפללתי מכל הלב ולא התקבלה תפילתי, ואז אמרנו, א', התפילה התקבלה בזה שהקדוש ברוך הוא קרב אותך אליו, כי כל תפילה, כמו המילה קורבן, היא מקרבת. ואין לך דבר גדול מזה מלהישאב בגוף הדמלכה קדישה, להתחבר לשם. אבל ב', הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא קיבל דבר הזה עכשיו, יקבל מחר, שנאמר, קווה לשם חזק ומצבך וקווה לשם, אתה צריך עוד להתעלות, להתקרב, כדי שתהיה ראוי במדרגה יותר גבוהה לביטול הגזרה שנאמרה במדרגה הקודמת שלך. וגימל, אם זה לא יתקבל, אבל הרבה הכרות ייפקדו, הרבה חולים יקום ממיטת חולים, הרבה אסירים ישתחררו, כולל בעזרת השם פולארד במהרה בימינו. נחזור לעניין. אז בקיצור, תמיד הקדוש ברוך הוא מאזין ומקשיב דבריו, גם אם זה לא לחיצת כפתור של כאן ועכשיו, וחוץ מזה מה שאמרנו, ובאמת הרבה פעמים הוא באמת מקבל ספציפית מה שהוא ביקש, ואני ב-58 שנות חיי, עד 120, גם עליכם, אז אני יכול להעיד על הרבה פעמים שהיה מצב מאוד קשה, הורדתי דמעות והקדוש ברוך הוא שמע, וודאי שאתם, כל אחד כפי גילו, גם הצעירים פה יכולים להעיד על מקרים שרק חסדי השם בתפילה הועילה, הרבה תפילה עושה, נכון חבר'ה? בעל אם הבנים שמחה שואלת השאלה הגדולה, איך קרה שבדורות האחרונים שלנו פתאום התחילו ניצני הגאולה להופיע, סימני הגאולה להיראות, ועם ישראל חוזר לארצו, הרי התפילה נאמרה במשך כל הדורות. של ולירושלים מחר בכם תשוב ואת צמח דוד ודחם מרת הצמיח ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו ושמע קולנו וגאלינו. מה קרה בדורות האחרונים האלה? מה הם יותר גדולים מהדורות הקודמים? אדרבה, החינוניות פסתה בעם ישראל וכו'. אז הוא עונה, תפילה היא חשובה מאוד כשהיא מובילה את אדם אחרי זה לעשות מעשה, אבל אם הוא מתפלל ונשאר על עומדו, אז התפילה לא תספיק. כלומר, התפילה לא עושה הוקוס פוקוס כזה, מג'יק כזה, קסם, אני מתפלל עכשיו הקדוש ברוך הוא תעשה בשלי את העבודה. אלא התפילה גורמת שהעבודה שתעשה תצליח, שברכך בכל מעשה ידיך מכוח התפילה, אתם מבינים? אבל אם אדם מתפלל שיהיה לו שידוך והוא לא יצא לדייטים. אתם יודעים מה זה דייטים? לא יודעים. טוב, לא יודע, אני אסביר לכם. בכל אופן, אם אדם יגיד, אני רוצה להתחתן, וימשיך ללמוד ולמוד ולמוד, ואיזה פלא, הוא כבר רווק כזה מבוגר, אלטר בוכר, בחור זקן, ולא יתחתן. איך זה קרה? הוא התפלל מכל הלב, אבל הוא לא חשב שגם צריך ללכת לשידוך בשביל לממש את הברכה של התפילה. זו דוגמה שהוא מביא שם. הוא מביא דוגמה על איזה שמש כזה של הרבי, קראו לו פרץ. משונה קצת היה אותו שמש, היה מדבק ברבי, פרץ היה איזה כינוי. והוא היה ממש מבוגר, ואמרו לו החברים, פרץ, מה יהיה, מה יהיה? אז הוא אומר, אין שום בעיה, אני אבקש מהרבה שיתפעל בעדי, ואתם תראו שאני מתחתן. אבל לא עכשיו אף פעם שצריך גם כן לפעול. אז כך אומר, אמנו משמחה, כל הדורות התפללנו על תחזן עינינו לשוחד ציון, ולא קמנו ועלינו לארץ. לא פעלנו במסירות נפש מול כל המעכבים והמפריעים, אלא רק התפללנו, והקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו על מרבד קסמים, אם לא נעלה בעצמנו על אותו מרבד. מעניין, נכון חבר'ה? כלומר, תשובה אמיתית מאוד, די ככה נוגעת ללב. לכן נדע כמה גדול התהליך הזה של הדורות האחרונים, שעם ישראל קם, גם עם חלקים גדולים לו בלי כיפה על הראש, אבל עם תוך נשמה יהודית עמוקה, והלכו לבצע את המימוש של כל התפילות של כל הדורות. נכון חבר'ה? אז זה לא שהתפילה מתנתקת מהמעשה, אלא מכוח התפילה המעשה מתברך. אבל אם יש רק תפילה בלי מעשה, או רק מעשה בלי תפילה, אז חסר חצי מברכת השם שתחול כאן על המהלך כולו. בסדר חברים? אז בואו נחזור לעניין ברשותכם. איפה אנחנו נמצאים? מקשיב לדבריו. כאשר ידבר איש אל רעהו, שמה תגידו, שמה נאמר, הרמח"ל כאן אולי קצת יקשים יותר מדי, ואולי אסור ככה להתייחס למגע עם הקדוש ברוך הוא, כמה שמלן שלא, כמה שמלן שזה בסדר גמור, שככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש בתפילה, ממש סחבקים עם כל העירה שצריך, אבל התפילה עצמה זה כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב ושומע, רעהו מקשיב ושומע אליו. בסדר חברים? ככה צריך להרגיש בתפילה. לכן, אל תיבהלו בתפילה אם אין לכם איזה כוונות עמוקות. ואם הארי הקדוש או הרשש, שעוד מעט מתקרבים ליורצייט שלו בתחילת חודש שבט, הם כיוונו כוונות וייחודים שאנחנו לא מגיעים אליהם. הקדוש הוא יקבל תפילתנו אם נדבר איתו כאשר ידבר איש של רעהו, כאילו אנחנו הארי והרשש. הארי והרשש כיוונו על פי המדרגה שלהם, אנחנו נכוון לפירוש המילים וכבר נגזור קופון, כבר עשינו את שלנו. לא צריך יותר חבר'ה. כלומר, אם אדם לא מבין הבנות עמוקות בתפילה, זה לא משנה. העיקר שיבין את הפירוש של המילים הפשוט, רפאנו וצמח דוד עבדך אמר את הצמיח, ושיבנה את ירושלים, שלא יזרקו יותר בכתבים בהר הזיתים, ולא ידקרו אתמול שוטר בכיכר אדם, שזה גם פרברי ירושלים. שמעת על זה מידן? רק שתדעו שיש גל פיגועים עצום שהערבים הרימו ראש. לפני כמה שעות הם ירו באזרח עובד צה"ל ופצעו אותו אנושות, לא עלינו. ליד גדר המערכת בין נחל עוז לכפר עזה. הוא בא לתקן את נזקי הסופה של השלג. נפטר? זה לא שמעתי. ואתמול נדקר שוטר, והיום הוא חושב הוא תורם מהתרדמה שהוא נפל אליה. נדקר שוטר בכיכר אדם, שזה דרך, יודעים איפה זה, נכון? אתה גר באזור הזה. בקיצור, צריך הרבה התחזקות, גם בלימוד תורה, גם בתפילה, וגם להכות את אויבינו, כדי שלא ירימו ראשם, נכון חבר'ה? ונחזור לעניין. נזכרתי בזה כי מה? לא זוכר לא נזכרתי בזה. פתאום באירועים האלה, בגלל שבאנו תפילה. ואחר שיקבע, אז אומר שלושה דברים. התפילה כדי שהיא תצליח, לכל מעשי המצוות, כדי שיהיה בהם את היראה הנכונה, צריכים שלושה דברים. א', לדעת מול מי אנחנו מדברים. כמו שבקשר לפני אתה שומע בצבא, מול מי אני. מכירים את השאלה הזאת? מי עלה מולי? מכירים את זה? מי מולי? אז מי מולנו בתפילה, מידן? קדוש ברוך הוא. ומי מולנו 24 שעות ביממה? למה קדוש ברוך הוא? כי אנחנו כל הזמן, כמו שלוחים שלו, שלוחים שלו, כל הזמן שכנתו חופפת עלינו, ואנחנו באים למלא את רצונו בעולם הזה, מבוקר עד לילה, מיום לידה עד 120 שנה. אז זה הדבר הראשון. לדעת שהוא מולנו. והדבר השני, אחר שיקבע זה בדעתו, ושוב, לא נדבר מישהו שלא מאמין על כופר, אלא מישהו שמאמין אז שיקבע את זה. יקבע את זה הכוונה ישריש, יגבש, יעמיק, יפנים. לא רק וידעת היום, אלא גם והשבותה אל לבביך. ואחר שיקבע זה בדעתו, דבר שני, צריך שיתבונן על רוממותו יתברך, אשר הוא מרומם ונשגב על כל ברכה ותהילה. תאמרו, מה ההבדל בין זה לבין הדבר הראשון? פשוט. הדבר הראשון זה הלינקץ' באנגלית, הזיקה, שאני עומד מולו והוא מקשיב אליי, שאנחנו כמו איש עם רעהו. זה הדבר הראשון. ואחרי זאת אומרת, בעצם על מי מדובר? זה לא נכון שאני אמרתי מי מולי, אלא הדבר הראשון הוא מי מול מי, כלומר, כדבר איש עם רעהו. הדבר הראשון זה שאני, אני והוא יחד בתפילה, אני והוא יחד במצווה, אני והוא יחד בכל 24 שעות. טוב, ואז הנקודה השנייה, צריך שיקבע בדעתו, יתבונן, על רוממותו. פה יותר שייך להגיד מי מולי, כלומר, על מי אנחנו מדברים? על אותו רעהו, מי זה הרעהו הזה? אוי, שכחתי נתק, סליחה. מחילה, נחל נתק ונחליש, משקיט. דבר שני, אשר הוא מרומם ונשגב על כל ברכה שאפשר לברך אותו, וכל תהילה שאפשר להלל אותו, על כל מיני שלמות, זה ברור לכם, נכון לכם? ברור לנו שלית מחשבה תפיסה בכלל, ואין שום שלמות שנוכל להשוות אותה אליו, על כל מיני שלמות שתוכל מחשבתנו לדמות ולהבין. זה הדבר השני. אז רק להזכיר לכולם, דבר ראשון זה הקשר, הקרבה, הזיקה, הדבקות, אני והוא בתפילה, אני והוא במצווה. דבר שני זה מי הוא בכלל, כלומר מי זה, זה הקדוש ברוך הוא על כל מה שזה אומר, ולמעלה מכל מה שזה אומר. והדבר השלישי, שהוא הקל ביותר. להסתכל על עצמנו במראה, ולראות בעצם על מי מדובר בצד האחד של המטבע, כלומר עלינו. אז אם הדבר הראשון היה שקשה לראות אותו, אבל אנחנו מאמינים בו וצריך להעמיק, אני והוא יחד, הדבר השני היה מי הוא, והדבר השלישי היה מי אני. צירוף קטלני כזה. שלושה דברים. אתה והוא, הוא ואתה. אם אתה תעמיק את זה, את השלישייה, את המשולש הזה, כשבראש הקודקוד זה שאנחנו ביחד, ולמטה זה הוא ואני, אפשר גם אחרת לצייר את המשולש הזה, אז התפילה והמצווה תהיה עם הרבה כבוד, עם הרבה יראה, עם הרבה בושת בקרוב אליו, הרבה הכנעה. ועוד צריך שיתבונן על שפלות האדם ופחיתותו לפי חומריותו וגסותו. שני דברים, חומריותו, מה שנבראנו, גסותו, זה מה שהתמשך במשך השנים. כל שכן לפי החטאים שחטא מעודו, שמתוך גסותו הם באים, טוב, כל אחד יכול להסתכל על עצמו, כי על כל אלה, סליחה על הצרידות, אי אפשר שלא יחרד ליבו ולא ירעש. זה מזכיר לנו תפילת השליח ציבור, לפחות אצל אחינו אשכנזים, אני לא יודע מה אצל אחינו הספרדים, שנקראת הנני העני ממעס. זה בהקדמה לתפילת מוסף בראש השנה ביום כיפורים. מה קורה אצל אחינו הספרדים? יש תפילה כזאת? זה מין הקדמה לתפילה. ברוך הבא טל. אז הוא אומר, ולא ירעש, אי אפשר שלא יחרד ליבו מהצירוף של השלישייה הזאת, אני מקווה שכולם זוכרים מה זו השלישייה, ולא ירעש בעודו מדבר דבריו לפניו יתברך, הוא מזכיר בשמו ומשתדל להרצות לו ושהשם יקבל את בקשתנו. הוא מה שאומר הפסוק, עבדו את השם ביראה, וכאשר אתם בשמחה, גילו, צריך להיות ברעדה. הוא כתיב אל נערץ בסוד קדושים, רבה ונורא על כל סביביו. מי זו הסביבה הטבעית של הקדוש ברוך הוא? מי זו הסביבה הקרובה לקדוש ברוך הוא סוד קדושים? אלא מלאכים, דרים מעלה. עכשיו להם זה לא חוכמה, כי א', הם לא כל כך פחותים, כי אין להם לא חומיות ולא גסות ולא חטאים. ב', הם רואים כל כך טוב, גם אם לא במראה עיניים, כי לא איראני האדם וחי. מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, וחי זה חיות הקודש. גם המלאכים לא יודעים את הקדוש ברוך הוא. לא רק בני אדם, אלא כל נברא, כולל המלאכים, לא יכולים לעמוד על סוד יוצרם. אילו ידעתיו, היטיב, אמר פילוסוף ידוע, כלומר, הנברא לא יעמוד על סוד בורו. אבל עדיין הם מבינים יותר, הם קולטים יותר, הם מזיעים אחיות הקודש מרוב יראה ורעדה ממנו. אז למלאכים זה יותר קל, רבה ונורא, על כל סביביו, אומר הרמח"ל, כי המלאכים להיותם יותר קרובים להתברך מפני הגוף החומרי שאין להם, קל להם יותר לדמות שבח גדולתו, וגם אין להם את הפחיתות של עצמם. על כן מוראו עליהם חזק מאוד, יותר מאשר בני האדם. אבל, ולכן באה המילה אומנם, גם בני האדם אנחנו מכירים כאלה שהם הרגישו כמו מלאכים. איך אומר הביטוי מפורסם? מלאכים כבני
אדם.
אדם. יש כזה ספר נפלא, נכון? מכירים את הספר? על הרב קוק? ספר ביוגרפי נפלא, מלאכים כבני אדם. יש לכם המון המון כסף ותגמור לקנות את הספרים שהמלצתי עד עכשיו, תקנו גם את הספר הזה. או לשדוד בנק, אבל זה בדיחה בלבד, אם זה נכנס לשידור, זה בדיחה בלבד, חבר'ה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. צריך להיזהר גם בבדיחות שלא מישהו יצטט אחרי זה, נכון? אז לא התכוונתי ברצינות, חד משמעית. רק כשיהיה לכם עוד כמה מתנות יום הולדת, אז תקנו גם מלאכים כבני אדם, נוסף על הספר על רבי לוין, איש צדיק היה שהזכרנו. נחזור לעניין. המלאכים זה קל להם, אבל גם אנחנו מסוגלים להיות, בייחוד תלמידי מכון מאיר, להיות מלאכים כבני אדם. לשחק אותה בני אדם, ובאמת אנחנו, בנשמתנו, ממקום גבוה אנחנו מגיעים, ואפילו יותר גבוה מהמלאכים, מעולם הצילי, משם עם ישראל נשאבת נשמתו, חצובה נשמתו, ואנחנו גם מסוגלים להגיע למדרגות האלה של יראת שמיים עמוקה, של תחושה שקדוש ברוך הוא, לא רק תחושה, אלא ידיעה ודאית, תחושה עמוקה שהוא נמצא כאן, ואנחנו מדברים איתו, והוא גבוה, מעל גבוה, ואנחנו במדרגתנו, ולמרות זאת, יש את הקשר האדיר בינו לבינינו, בינינו לבינו. אז דוד המלך היה דוגמה למלאך כבני אדם. יש ביטוי נפלא, אם מלאכים כבני אדם, איך אומר, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהיה חמור על רמה, אלא סתם חמורים, סתם דונקי כזה. אז ההסבר שהרב קוק נתן לאמירה הזו של חזל, שהיא לא ממש קשורה לזה, אבל מעניין עניין, זה שאם אתה מתייחס לראשונים, לתנאים, לאמוראים, כמלאכים, אז אתה בן אדם. אבל אם אתה מתייחס, אבל לא אם הם כבני אדם, אם אתה מתייחס אליהם כבני אדם, אז נאמרה מחמאה לא נעימה הזאת, אז אנחנו כחמורים. כי אין הווה אמינה אם הם כבני אדם, כי הם לא בני אדם, הם בני אדם דגולים, מלאכיים. אז אם אתה מתייחס אליהם כמלאכים, אז אתה בן אדם בסדר. אם אתה מתייחס אליהם סחבקים כאלה כבני אדם, לאותם דורות ראשונים, אז אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס שכתב את ה... ברייתא שהיא הבסיס לספר הזה, מסילת ישרים. נחזור לדוד המלך, עליו השלום, היה משבח ואומר, אשתחווה אל היכל קודשך בירתך. אז בירתך הכוונה על ידי ירתך. ואומנם דוד המלך לא ראה את היכל קודשו של הקדוש ברוך הוא ממש בפועל, אבל הוא הכין את התשתית, והוא התפלל והתגעגע וכסף ורצה, אז כבר דמיין כאילו שהוא מסתובב בהיכל השם. גם היום שאין לו את בית המקדש, יש כאלה שכל כך משתוקקים בית מקדש, שכבר מרגישים את עצמם נמצאים כאילו בית המקדש בנוי. יש כמה אנשים שמביאים מצגות ומראים לנו, בתשעה באב כאן כל שנה עושים סיור וירטואלי בין העולמות השונים של בית המקדש במצגת יפהפייה, ומי שמעביר את זה, הרב מקובר, אז ממש אתה מרגיש שהוא כבר נמצא שם. אתה מנסה להדביק אותו בריצה, להגיע להר הבית, לבית המקדש, מקום שהוא כבר רואה אותו בנוי על מקומו ועל מכונו. הוא כתיב, המילה בירתך, רציתי להוסיף משהו, גם באתך חוננתנו שאומרים במוצאי שבת, אז אנחנו מזכירים ביטוי כזה, החל עלינו, איך ההמשך הבא? החל עלינו את ששת ימי המעשה, הבאים לקדם שלום, מדובקים בירתך. מה הכוונה מדובקים? האם הכוונה שהימים מקבלים איזה דבק פלסטי חזק? לא שייך, נכון? איך הימים נהיים מדובקים? אז הסביר הרב... ציוד הזצל, שמדובקים בירתך, הכוונה היא שאם אתה בירתך, הכוונה על ידי ירתך, כעת משחזר את ההסבר שלו, אחל עלינו את ששת ימי המעשה, הבאים מקטן שלום, חסוכים כל חטא, נוקים כל עוון, ומדובקים בירתך. אם יש יראת שמיים, אז כל הימים הם חורזים דרך חוט אחד. כלומר, כשיש יראת שמיים, זה הופך להיות ראשון בשבת, שני בשבת, הכל מתחבר לשבת, מתחבר ליראת שמיים. הימים, לא אנחנו מדובקים, אלא הימים נהיים מדובקים על ידי יראתך. איזה דבק? הדבק של יראת שמיים. הוא מחבר את הימים להיות בהם רצף אחד. כי לפעמים אנשים קמים ואומרים, אוי, יום ראשון, שני, אין לי טעם, כאילו כל מה שאתמול בניתי נגוז, הכל מתחיל מחדש, אני לא רואה רצף בימים שלי, ואנשים מגיעים לתסכול וייאוש, כשכל יום זה איזה התחלה חדשה, שאין לה המשך מיום העבר, שאין בסיס, שאין רצף, אבל כשהימים מדובקים על ידי יראתך, אז הם מאוד מאוד משמחים את האדם, וכשהוא הולך לישון, וכשהוא קם, וכל פעם שהוא פועל, הכל זה ששת ימי מעשה, שמובילים לקראת שבת, לכן ביהדות זה ראשון, שני, שלישי, אבל באנגלית זה סנדי, מנדי, כלומר אין, זה לא one, two, three, אלא כל אחד מקבל את השם שלו, על שם השמש, הירח וכדומה, אבל אין רצף, אין זיקה בין הימים, ואז אנשים נכנסים תסכול לפעמים, שאוי, כמה קשה שוב להתחיל ולבנות פה משהו חדש וליצור, אני צריך להתגבר, אבל אם זה רצף, אז הכל מדובק, כל הימים מדובקים בירתך, בהכוונה על ידי ירתך. וגם כאן, בירתך, הכוונה, אשתחווה לך קודשך, על ידי היראה שלך שתמלא אותי. הוא כתיב, וזה פסוק שאמר נביא, ששמו מלאכי, וזה מה שאמרנו, הם אנשים כמלאכים, מלאכים כבני אדם, זה הנביא מלאכי, שיש אומרים שהוא עזרא הסופר, כלומר חז"ל יש להם דעה שזה עזרא הסופר. הוא היה הנביא האחרון, כמו שאתם יודעים, בימי בין בית ראשון לבית שני, והוא עלה עם שווה ציון, עם שווה הגולה. הוא כתיב מפני שמי ניחתו. ניחת הכוונה מרגיש את היראה הגדולה. והוא אומר, וזה עזרא, שלפני גם אמרנו שמלאכי ייתכן שזה עזרא, אלוקיי, לבריאות, בושתי ונחלמתי להרים, היה יכול להגיד בפסוק פניי אליך, והוא חוזר שוב אל המילה אלוקיי. האלוקיי הראשון זה מין כותרת כזאת, פנייה, קריאת כיוון. והאלוקיי השני זה התמלות ביראה. הוא אומר, אלוקיי, אני בוש ונחלם להרים אלוקיי שאני כל כך חש כלפיך יראה. אז אם האלוקיי הראשון זה קריאת כיוון, סימון בשם, שנדע על מי מדבר, האלוקיי השני זה ההתמלות ביראה עמוקה. זה משפט שם מאוד יסודי. מי שהיה איתנו בתחילת הספר, וגם מי שהיה בהמשך, זוכר שדיברנו על זה שבהתחלה, כשאנחנו עדיין בחימום, כמו שמשחק כדורגל, 5 דקות ראשונות שמשחקים, עוד לא מבקים שערים, נכון חבר'ה? בדרך כלל, זה ככה חימום כזה. אני לא מדבר על חימום לפני המשחק, אלא כבר הייתה שריקת הפתיחה, דקות, אתם לא שמעתם משחקי כדורגל אף פעם, לא ראיתם? אז אני אספר לכם הילדות שלי שהייתי חובר כדורגל מושבע מה ראיתי. אז בדקות הראשונות הם משחקים סתם. ופתאום ההוא רץ נכנס לרחבה ותוקע בדקה השביעית או השמינית מתחיל העסק להיות חם. אז בהתחלת הספר, כשעוד לא נכנסנו למסילה כמו שצריך והיינו ממש בהתחלה, אז אמר במידת הזריזות, תראו אם קשה לכם להתחיל בלב, אם אין עדיין את הלעת הנפשית, הזריזות הטבעית, אז תשחקו אותה. תתחילו בזריזות מלאכותית, תפעילו את האיברים, תזיזו את עצמכם בבוקר לתפילה גם אם אין חשק, ותרוצו לבית מדרש גם אם לא בא לכם, ואז מתוך ההתלהבות החיצונית והפעלת האיברים והחימום הזה, אז יבוא גם כן הלעת הנפשי, כי אחרי האיברים יימשכו הלבבות. אבל זה לא הסדר האידיאלי, זה סדר של תחכום, תחכום בריא, הווה ערום ביראה, אדם ערמומי אומר לא הולך לי, אז אני אתחמן את הכבדות ואני אתחיל בזריזות ואז תבוא גם כן הזריזות הטבעית, הלעת הנפשי. אבל זה היה בהתחלת הספר. עכשיו שאנחנו כבר מתחילים להריח את הסיום, אנחנו בישורת עוד מעט האחרונה, אז הוא אומר, ואולם היראה הזאת, כך גם ראינו במידת התארה למי שזוכר, היראה הזאת צריך שתגבר בלב בתחילה. ואחר כך תראה פעולותיה גם בעברי הגוף. אבל אם אדם ישחק אותה ירא שמיים, או כמו שגיד גם בענווה, שאי אפשר בענווה לשחק כאילו את הענה, ובאמת את הגאוותן גדול, אז אומר מאוד זה יתגלה אצל אנשים, ויהיה דבר מצחיק כזה, קריקטורה. אז גם היראה, יראה אמיתית, יראת הרוממות, אנחנו מדברים עליה, צריך שתבין בעצמך את הדברים שדיברנו קודם, כמה גדול הוא הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, שהוא גדול מכל גדול, ואני במדרגה שלי צריך לברר, להעמיק, לחדד את זה, לא עצם אמונה בשם, אלא אחרי שאתה מאמין בשם, אז היראה מפני נוכחותו בכל מקום, והשגחתו עליי עם אלף עיניים, אבל לא אלף, אלא אין סוף עיניים, כביכול או דרך משל, צריך שתגבר בלב בתחילה, ואחר כך תראה פעולותיה גם בעברי הגוף, הלא הם הכובד הראש וההשתחוואה, שפלות העיניים וכפיפת הידיים, שאדם עומד בתפילה ויד אגבי יד, כעבד קטן לפני מלך רב. אמרנו כובד ראש, השתחוואה, שפלות עיניים וכפיפת ידיים, כעבד קטן לפני מלך רב. וכן אמרו בגמרא, רבה פחר ידי, כמו שם יד על יד, והתפלל מצלי. אמר, אני מרגיש כמו עבד שעומד לפני אדונו, כעבדה כמי מראי. מי שזוכר אתמול, אם תפכו את הדף, כשראינו את העניין של היראה, אם תפכו את הדף, אז אמר, שני הראשים עם יראה ואהבה, ושני עמודי עבודה אמיתית, בסדר, ואז אמר, ביראה יש הכנעה ובושת וכבוד. למעשה, מה שהוא הסביר ולמדנו היום, זה השניים הראשונים, הכנעה ובושת. כלומר, אנחנו ביראה, והוא דיבר על כמה גדול הוא הקשר שלי איתו, וכמה הוא ענק, וכמה אני קטן, וזה מוביל אותנו להכנעה מלפניו, ובושת, ש... מי אני, כאילו, איך אני יכול לפתוח את הפה, איך... בסדר, לפתח את הפה, אבל לא אמרות בו וכולי, שני הראשונים האלה. עכשיו יגיע לדבר השלישי, שזה הכבוד. ההכנעה והבושת זה קצת דיסטנס כזה, והכבוד זה יותר מוביל אותנו לקראת האהבה, הכבוד אליו, אל שמו ואל תורתו. בסדר, חבר'ה? בואו נראה בפנים, אבל כבר נראה לי שאום הציצול. טוב, והנה דיברנו עד עתה. רק יש עוד קצת מהחמין של רבי בועז חיים שהביא לי. אה, לא עתה? אה, רבי שאלתיאל. כדאי להיות תורם, חבר'ה, במכון מיר. ישנה ישרות בלתי רגילים. והנה דיברנו עד עתה מן ההכנעה, מן הבושת. או נדבר עתה מעניין הכבוד. מה הכוונה הכבוד, חבר'ה? שם יאמר אדם, הקדוש ברוך הוא צריך כבוד, הרי מה אני מסוגל לתת לו, וגם הוא לא רודף כבוד, אבל תאמרו לי, אתם חברים יקרים, בשביל מי באמת הכבוד הזה נועד? עוזי, עוזי וזמרתיה. בשביל מי באמת נועד הכבוד הזה? כן, אבל הוא צריך, הרי הקול שלך, ומידך נתנו לך, מלוא כל הארץ כבודו. מה אתה אומר? זה גם נכון, אבל בעבודת השם, כשאני פותח ספר תורה, אני מנשק אותו, כשאני רואה מצווה, אני עושה אותה הוצאה הכי מהדורה, לכאורה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, איזה קורבן אני אביא, קורבן טוב, קורבן... הרי הוא לא אוכל את הקורבן כמו ש...
כבוד לנו.
ומה זאת אומרת כבוד לנו?
שאנחנו...
אם אנחנו מכבדים אותו, אז זה חוזר אלינו. כי אם אנחנו נעשה את עבודת השם בצורה זרוקה, אז כל העניין האלוקי יהיה אצלנו מוקטן, כי אנחנו מושפעים מאוד מהאווירה שבתוכה אנחנו נמצאים. אתם מבינים, חבר'ה, נגיד אדם מתפלל, לידו יש לכלוך, או לכלוך מסוגים קשים יותר, אז לא יכול להיות שזה לא ישפיע עליו, על תפילתו. אז הכבוד הזה, שהכל ברא לכבודו, זה לא שלכבודו הוא ברא את הכל, אלא למעננו שאנחנו נתעלה, כשאנחנו נהיה על ספירה כזאת, על רמה כזאת, שהכל מכובד, נקי, מסודר, בבגד של תמיד חכם אסור שיהיה רבב, נכון חבר'ה? והבית כנסת צריך להיות נקי, וספר התורה צריך להיות מהודר, והאתרוג הוא מהודר וכולי, זה משפיע עלינו, אנחנו רואים את זה בעינינו, אנחנו נושמים את זה לתוכנו, אנחנו מוצאים כסף הזה, כל המציאות היא מציאות של מכובדות, נכון חבר'ה? זה כמו שהרלשים והשבקניקים של איזה נשיא, מלך, ראש ממשלה, הם לא יהיו זרוקים, נכון? הם יהיו מסופרים, הם יהיו נובשים היטב, מי צריך את זה? אלא המציאות של הנהגת מדינה היא מחייבת. קל וחומר של מלך מלכי המלכים זה מחייב, אבל לא בשבילו, זה לא מוסיף לו ולא יחסר לו, אלא בשביל שאנחנו נוכל לחיות על מסלול כזה שיש בו קרבה, עדינות, התעלות כזאת, אז הכבוד ירומם אותנו. בסדר, חבר'ה? נראה את זה בעזרת השם מחר. תודה רבה לכולם.